ואמר רבי אלעזר, כל אדם שאין בו דעה. לסוף גולה. כן, אנחנו עסוקים כאן ברשימה של מאמרים של רבי אלעזר, שעוסקים בערכים החשובים. מה זה הערכים החשובים? למדנו שזה החסד, הדין, הרחמים, הדעת, המקדש והנקמה. כן, זה הערכים שדיברנו עליהם. ואז הוא מרחיב קצת בנושא הדעת, שמי שאין בו דעה אסור לרחם עליו, זה דיברנו בפעם שעברה. וכאן, ואמר רבי אלעזר, כל אדם שאין בו דעה לסוף גולה. שנאמר, לכן גלה עמי מבלי דעת. זאת אומרת, בגלל שאין לו דעת, הוא גולה. כן, מה הבעיה? לא. לכן גלה עמי מבלי דעת. כלומר, כיוון שאין לו דעת, אם כן הוא גולה. כן, זה קצת מוזר הדבר הזה. מה זה טוב? מה? מה? אין לו דעת. יכול מה זה טוב, כן. אין לו דעת, אז הוא גולה. מה זה קשור?
כי זה תורה, כי מי ש... מילה שם לא רחים עלינו, אז אנחנו גלינו, נכון?
בגלל מה?
אני אומר שמכיוון שאנחנו גלינו מישראל, מכיוון שהשם לא רחים עלינו.
לא, זה לא מה שכתוב. זה מה שכתוב. כתוב שמי שאין לו דעה, לסוף גולה. זה נכון שלפני כן למדנו שמי שאין לו דעת אסור לרחם עליו, וגם ייסורים באים עליו. כן? אבל זה כבר למדנו. כן? אנחנו יודעים משהו חדש. הדבר החדש הוא שזה לא סתם ייסורים, ולא סתם שלא מרחמים עלינו, אלא מי שאין בו דעת, לסוף גולה. לכאורה צריך שתהיה סיבה, למה דווקא גולה? למה לא תאמר, מי שאין לו דעת נשרף? כן? למה דווקא גולה? דעה, נכון, אתה צודק, כן, זה לא כתוב דעת, אלא כתוב דעה, אבל הפסוק הוא, לכן גלה עמי מבלי דעת. אז רואים שרבי אלעזר כנראה לא יבחין בין דעה לדעת, לפחות לא בהקשר הזה. אז אם כך, נשאלת השאלה, מה זה טוב לגלות אם אין דעת? כנראה שהגלות נותנת דעת. הרי למה אין לאדם דעת? בגלל שהוא רגיל. כן, כלומר, מה שמביא להיעדר דעת, חוסר התבוננות, זה שאדם רגיל למצבו. אז ברגע שאדם יוצא ממצבו, הוא מתבונן, ולכן יש לו דעת. לכן המקום שאליו הגענו, כשגלינו מארץ ישראל, היה נהר דעה. נכון? נהר דעה, המקום שבו אתה מקבל דעת. שם היה בית הכנסת הראשון בהיסטוריה, בנהר דעה, נכון? בקנישתא דשפייתיב, הגמרא אומרת, איפה שורה שכינה בבבל? בקנישתא דשפייתיב. מה זה בקנישתא דשפייתיב? בית הכנסת של מקום שקוראים לו שפייתיב, שהוא המקום שבו יחוניה, מלך יהודה, כשהגיע לשם, בנה את בית הכנסת הראשון בהיסטוריה. והיה שם. זאת אומרת שיש דעת שבאה בעקבות הגלות. אני אסביר אולי את הנקודה הזאת. אולי אני אספר איזה סיפור. אני אספר לכם סיפור, והסיפור קצת משונה, אבל כדאי לספר אותו בכל זאת. אני סיפרתי אותו כמה פעמים בכיתה הזאת, אבל אז אני מבקש סליחה מאלה שזה ישעמם אותם. תאר לעצמך שאתה הולך לישון על מיטתך. אחרי רבע שעה אתה מתעורר, ואתה רואה את עצמך שוכב, אבל לא במיטתך, אלא באוויר. ואתה מסתכל למעלה, אתה רואה שמיים בצבע סגול. מלמטה, ארץ בצבע כחול. אתה רואה עצים לבנים עם פירות ירוקים, וכל מיני יצורים בצבע כתום עם אנטנות, שקופצים ועושים בזיק בזיק בזיק. ואתה רואה שלושה שמשות ושני ירחים. טוב, עד כאן הסיפור. תגובתך. אז אני אגיד לכם מה התגובה. התגובה המיידית היא, איפה אני? איך הגעתי לכאן? איך יוצאים מפה? מה רוצים ממני? אלה הם מסוכנים או לא מסוכנים, היצורים האלה? מה המשמעות של כל זה? כל השאלות ששאלתי הם הגיוניות? מסתבר שאדם שנמצא במצב כזה, ישאל את השאלות האלה. המשך. נתאר לעצמנו אדם שהגיע למצב הזה שאני תיארתי, ושום דבר לא תמוע בעיניו. זה נראה בסדר. אין פה שום חידוש. מה הבעיה? כן, יש פה יצורים כתומים עם אנטנות וקופצים ועושים בזיק. מה יש? מה נחשוב על אדם כזה? שהוא משוגע. משוגע, נכון? ברוך אתה, נהיה למלך העולם שהכל נהיה לו. נכון? כלומר, אדם שיחשוב שהמצב הזה הוא לא תמוע, איננו מעורר תמיהה כלשהי, אנחנו נאמר שהוא מטורף. עכשיו, בואו נגלה לכם סוד. הסיפור הזה, אני לא המצאתי אותו. זה סיפור שקרה באמת. לכל אחד מאיתנו, כשהוא הגיע לעולם הזה. פעם לא היינו פה. אנחנו מגיעים לכאן, ושמיים כחולים, ארץ חומה, עצים ירוקים, יצורים דוברי עברית, שאומרים כאיזה חמוד זה, איך הוא דומה לסבתא שלו. בערך, נכון? זה בערך, ושמש וירח. זאת אומרת, אם אנחנו קצת מחליפים את הפרטים, בעצם יש לנו אותו סיפור ממש. עכשיו, רוב בני האדם, כשמסתכלים על העולם, אומרים שזה מובן מאליו. וזאת למה? משום שכשהגענו לעולם הזה, לא היה לנו כוח לשאול. כשהגענו לגיל שבו אנחנו יכולים לשאול, כבר התרגלנו. ולכן רוב בני האדם אינם מוכנים לחיות חיי תמיהה על מה שהם רואים. אבל מצד האמת, זה ראוי לתמיהה. יוצא שזה שהאדם הוא חסר דעת, הדעת לשאול בעצם, מי שאינו יודע לשאול, זה בגלל שהוא חושב שהמצב הוא מובן, רגיל. אז כדי שהוא ישאל, צריך להוציא אותו מהמצב, להגלות אותו. ברגע שאדם גולה, הוא מגיע למציאות חדשה. במציאות חדשה, אדם שואל שאלות, נכון? אדם במציאות חדשה שואל שאלות, לא? זו. אז זאת אומרת שמי שאין בו דעה, לסוף גולה, כי על ידי כך הוא יקבל דעת. זה מסביר את דברי רבי אלעזר. ואמר רבי אלעזר. במכון מיר. חוץ מזה, אנחנו לומדים עכשיו דף צדיק ב' עמוד א', ואנחנו בשורות הרחבות, בשורה השמינית. ואמר רבי אלעזר, כל בית שאין דברי תורה נשמעים בו בלילה. בסדר? כן, בבקשה. דבר. גולה, זה, האם אתה שואל, זה אופן פיזי, כן? למה לא? אבותינו הגיעו לחוץ לארץ. כן. כשאתה מגיע בפעם הראשונה לחוץ לארץ, אתה כן שואל שאלות. כשאתה כבר פעם שנייה, אתה כבר רגיל. נכון? זה העניין. זה מה שקרה, אגב, למשל, לאדם שאין לו דעת, מבלי דעת הוא גם יכול להרוג בשוגג, נכון? כן, הוא הורג בלי דעת. אז הוא גולה לעיר אחרת, לעיר מקלט. בכלל, כל פעם שאדם נמצא בסביבה חדשה, הוא שואל שאלות. אז זה גורם, מה? אפשר לגלות גם בארץ, ודאי. בשביל זה יש ערי מקלט. יש אפילו גלות אל תוך הבית. למשל, שנת שמיטה. התורה אומרת, כל שבע שנים יוצאים לגלות יזומה אל הבית. עוזבים את השדה ונכנסים לבית. זה גלות. פעם בשבע שנים. ולכן התורה אומרת שאם לא שומרים שמיטה, אז גולים מהארץ. זה או זה. או זה או זה. טוב, ובכן, אנחנו נמשיך. זה בסדר? אפשר להמשיך? טוב. ואמר רבי אלעזר, אנחנו כן בסדרה של מאמרים של רבי אלעזר, שכולם קשורים זה בזה באיזושהי צורה. רבי אלעזר אומר, כל בית שאין דברי תורה נשמעים בו בלילה. אש אוכלתו, שנאמר, כל חושך תמון לצפוניו, תוכלהו אש לא נופח, ירא שריד באהלו. אין שריד אלא תלמידי חכמים, שנאמר ובשרידים אשר השם קורא. מה זה קשור לעניין? עד עכשיו דיברנו על הערכים החשובים שהם החסד, הדין, הרחמים, הדעת, המקדש והנקמה. ופתאום הוא מדבר פתאום בית שלא נשמעים בו דברי תורה בלילה. מה זה קשור? קודם כל, מה הנושא פה? רק בגלל שזה רבי אלעזר, יש עוד מאות מאמרים של רבי אלעזר. לא כולם הובאו כאן. אתם יודעים מה זה לילה? זה הגלות. זאת אומרת, אם מי שאין בו דעת לסוף גולה, אז אם כן, הוא עובר מן האור אל החושך. מה אדם צריך לעשות בחושך? להאיר בו. כלומר, אם כבר גלית, אז תוציא דעת. אם כבר הגעת לחוץ לארץ, עשה מזה משהו. כן? אז זה מה שאומר, בית שאין דברי תורה נשמעים בו בלילה. בלילה, כלומר שבגלות לא עוסקים בתורה. הרי נאמר, במחשכים הושיבני כמתי עולם. כן, ככה אומר הנביא ירמיהו במגילת איכה. שהגולה שמה אומר, אני יושב בחושך. אמרו חזל, מה זה במחשכים הושיבני? זה תלמודה של בבל, תלמוד בבלי. שואל, כן. נכון, לכן בבבלי אומרים תשמה, ובירושלמי אומרים תחזה. שואל, אשלה הקדוש, רבנו ישעיהו הלוי, הורוביץ, שואל, איך אפשר להגיד על תלמוד בבלי שהוא חושך? הלא הוא מאיר עינינו. עד כאן קושייתו. כן, הרי בלי התלמוד, לא היינו מבינים כלום. אז ברוך השם שיש לנו את התלמוד. התלמוד זה אור. אז מה אתה אומר שזה חושך? עד כאן קושיית השלה. הוא עונה, ברור. התלמוד הבבלי צמח מן החושך. כשאדם נמצא במקום שבו יש הרבה אור, הוא לא צריך לפתח כישרונות לגלות דברים. הכל גלוי לפניו. כשאדם נמצא בחשיכה, יש קצת אורות, אז הוא צריך לפתח ראייה של חתול. כן? לדעת בתוך החשיכה, למצוא את דרכו. וזה בדיוק מה שעושה התלמוד הבבלי. בתוך החשיכה, הוא מלמד אותנו כיצד לדמות מילתא למילתא. איך לקשור דבר בדבר אחר, שאתה קושר אותו בעוד דבר אחר, בדבר אחר, כדי להגיע למסקנה. כי הכל חשוך ממילא. אז אתה צריך, מתוך משמוש ומישוש של המציאות, או של השכל, להגיע למסקנה. אז ברור שפיתחנו כישרונות אדירים בזכות החושך הזה. אז זה כאן, במחשכים הושיבני, זה תלמוד בבלי. לעומת התלמוד הירושלמי, שהוא טרח ישיר, מגיע ישר אל המסקנה. אז זה גם פה מה שנאמר, כן? שאם כבר אתה בלילה, אז צריך להשמיע דברי תורה באותו בית. כל בית, וזה יכול להיות הבית הפרטי, זה יכול להיות הבית הלאומי. בכל מקרה, צריך להשמיע דברי תורה בלילה דווקא. הלילה, עכשיו בואו נחזור עכשיו לפרט, הלילה הוא הזמן של ההיעדר. ביום יש קשר בין בני אדם. אני קשור איתך, אתה קשור איתי. אנחנו רואים אחד את השני. אז היום הוא הזמן של החיים החברתיים. לעומת זה בלילה, שהחושך שולט, זה הזמן שבו כל אדם נמצא עם עצמו בלבד. עם הפרטיות שלו. כן, יש זמנים של פרטיות, לילה, זמנים של חברתיות, יום. אגב, תגידו, זה לא נכון, היום כל החיים החברתיים נעשים בלילה. בגלל שיש תאורה. זאת אומרת, מה שרוצים לעשות, רוצים לגרש את הלילה. זה מה שהטכנולוגיה המודרנית מאפשרת, זה גירוש הלילה. ואז מגיעים לאובדן ההתבוננות של האדם בתוך עצמו. הוא הולך להירדם רק שאין לו כוח. מה שאין כן בסדר החיים של ימי קדם, רוב בני האדם בלילה היו מתנתקים מן החברה. כן, מקסימום סעודת שבת זה עוד בתחילת הלילה, איכשהו, כשעדיין יש אור, אבל האור אי אפשר לשים תאורה לכל הלילה, זה עולה הרבה מאוד כסף, השמן. ולכן רוב בני האדם היו מבלים את הלילה בשינה בינם לבין עצמם. ואז זה הזמן של ההתבוננות. ואז באותו זמן, האדם נוטה אל ההיעדר. הוא נפגש עם העין שמנסה לבלוע את הישות שלו. ולכן הוא צריך דברי תורה כדי להעיר, שאם לא כן האש אוכלת. מה זה האש? הכיליון. בכלל הקדמונים היו רגילים לזהות את החושך שבמעשה בראשית עם האש היסודית, ככה הם קוראים לזה, האש היסודית זה החושך שעל פני תהום. אז זה מה שאומר כאן, אם אין דברי תורה, אש אוכלתו, שנאמר, כל חושך תמון לצפוניו, תאכלהו אש לא נופח, ירע שריד באוהלו, או באהלו. עכשיו מעניין, מה? מה אתה רוצה? כן, בכלל, דבר, דבר.
אז אפשר להגיע
למסקנה
שכל
ישראל
ארץ ישראל
יש בהם
דרך דעה?
אתה שואל, האם יושבי ארץ ישראל יש בהם דעה? בוודאי, שהרי הם לא גולים. כי אם הם היו חסרי דעה, הם היו גולים. אלא אם כן תגיד שעל יושבי גוש קטיף, שהם היו חסרי דעה.
מי שאין בו דעה, גולה מארץ ישראל, זאת אומרת שלא הייתה לו דעה.
אתה אומר שכל מי שאין בו דעה, לסוף גולה. זאת אומרת, ואתה אומר גולה מארץ ישראל. אני לא יודע. זה גם גול, יש גם גלות בתוך הארץ. הרי מי שמכה את רעהו מבלי דעת, אז הוא גולה אל אחת הערים המקלט. או גם כל עם ישראל גולה פעם בשבע שנים בצורה מאורגנת אל הבית בארץ ישראל. נכון? אז יש גם דבר כזה. כן? כתוב, הווה גולה למקום תורה, אז שבטבריה היו הולכים ללמוד תורה בקיסריה. ולהפך, כדי, כי זה שאדם יוצא ממקומו, זה מרגיל אותו לראות את הדברים מנקודת מבט אחרת. אבל אם יש לו דעת, לא צריך לגלות. יוצא שיושבי ארץ ישראל בימינו, ברוך השם, הם מלאי דעת, והראיה שהם לא גולים. כן. איך אפשר להשיג דעת בלי גלות? אתה רוצה דעת בלי גלות. אין שום בעיה, תלמד. כן? אבל מה זה ללמוד? ללמוד הכוונה שהאדם שואל שאלה את עצמו. כי לצערנו הרבה פעמים יש, אפילו בישיבות יכול להיות דבר כזה, שהאדם חושב שללמוד הכוונה לקבל ידיעות. כלומר, אני יושב, בוא תלמד אותי את האמת. על עיתן אינה מן האמת, האמת הזה. אתה יודעת שהאמת זה תמיד בא בעקבות שאלה. אם אין לך שאלה, אז גם אין אמת. בואו. צריך כן לבוא עם שאלה. והשאלה היא לא השאלה שהמורה רוצה שתשאל, אלא השאלה שאתה שואל. אבל, למשל, מצאתי מהניסיון שלי, שזה הרבה, אני מקווה שאף אחד פה מהדתיים לא ייפגע, אבל זה מאוד, זה הרבה יותר מרתק ללמד חילונים מאשר דתיים. מדוע? בגלל שכשמלמדים דתיים, המורה, למשל במקרה הזה אני, המורה יודע פחות או יותר איזה שאלות הדברים שלו יעוררו. אני מלמד משהו. אני יודע שפחות או יותר זה השאלות שישאלו על זה. ולפעמים המורה גם בכוונה מכוון את זה שהדברים יעמו באופן פרובוקטיבי מסוים, וזה יעורר שאלה. הוא יודע כבר איזה שאלה תישאל. אבל, זה ואנשים יודעים פחות או יותר באיזה מרחב של שאלות הם ישאלו, כי הם כבר קיבעו לעצמם דרכי חשיבה. לעומת זה, כשאני מלמד אצל חילונים, שמתי לב שאני אף פעם לא יודע מאיפה השאלה תבוא. וזה הרבה יותר מעשיר. כלומר, יש כל מיני דברים, אתה לא יודע פתאום מאיזה עולם זה פורץ. כן? וזה נפלא, כי אתה בא לא מוכן. אז זה מעורר יצירתיות. לכן זה חשוב מאוד שתהיה שאלה, כיסוד ללימוד. זה למשל, כל ספרי האמונה שאנחנו לומדים, באים לענות על שאלות. אבל אם אין שאלות, אתה לא תבין מה ספר האמונה רוצה לומר. כן. איפה אנחנו? אז כן, עכשיו, אז הוא מביא את הפסוק, כל חושך תמון לצפוניו, תאכלהו אש לא נופח, ירע שריד באהלו. אין שריד, אלא תלמידי חכמים, שנאמר, ובשרידים אשר השם קורא. עכשיו, מעניין שההחלטה, למה דווקא בהקשר הזה שאש אוכלת מי שאין דברי תורה נשמעים בביתו בלילה, מדוע דווקא כאן נאמר הביטוי שריד לגבי תלמידי חכמים? מה אתה רוצה? רגע, שנייה. תלמידי חכמים לא תמיד שרידים. משה רבנו זה שריד של משהו? לא. אלא מתי יש שרידים? כשמשהו שהיה חי נעלם, אבל נשארו שרידים. השריד זה השם של תלמידי חכמים בזמן הגלות. כלומר, תלמיד חכם זה לא החוכמה בכל מילוא קומתה. אלא פעם זה היה חי, אבל נשארו מזה שרידים. השרידים שנשארו זה תלמידי חכמים של הגלות. כן. כן, בדיוק. אבל אתם זה חכמים, כמו שאתה אומר, הם שרידים של הנבואה. אבל אני בטוח שזאת לא השאלה שרצית לשאול, כי אמרת שאתה רוצה לשאול על הנושא הקודם.
אז אם התרבות המודרנית הצליחה לגרש את הלילה,
כן.
אז בעצם זה סוג של פתרון.
כן, אתה צודק. כלומר, אם התרבות המודרנית הצליחה לגרש את הלילה, זה סוג של פתרון, אם יודעים מה לעשות עם הלילה המגורש. כלומר, אם מעריכים את היום, מה עושים? השאלה מה עושים עם זה? אחת הבעיות הגדולות של האדם המודרני זה הפנאי. זה בעיה. כלומר, אני בכלל יש לי קושיה מטאפיזית, תוגה מטאפיזית. מדוע הקדוש ברוך הוא חילק את אותם 24 שעות לכולם? יש אנשים שבכיף הייתי נותן להם רק 10 שעות ביממה, זה מספיק להם. הם לא צריכים יותר מזה, כי כל השאר הם מלאים את זה בשטויות. יש אנשים אחרים שהם צמאים ליותר שעות. אז למה הקדוש ברוך הוא נתן 40 שעות ביממה לאותם האנשים וקיצץ מאחרים? במיוחד שאלה שזקוקים ליותר שעות הם מעטים, ואלה שלא צריכים כל כך הרבה שעות הם מרובים. אז היה צריך לתת, אז יש מספיק כדי לקחת, אם מגרדים מזה 5 דקות ועוד 5 דקות, אפשר לכמה אנשים חשובים לתת כמה עשרות שעות נוספות. זה קושיה גדולה. אבל יש כנראה תירוצים, כלומר, אני לא הגעתי לעמקי חוכמה כאלה, אבל מן הסתם יש הסבר מדוע כזה שהוא נותן לכולם אותם 24 שעות. כן. פועי. ואמר רבי אלעזר, כל שאינו, עכשיו, כן, זה פשוט של השאלה, הרי, בסדר, תלמיד חכם צריך ללמוד תורה גם בלילה, בסדר. אבל מה יקרה מי שלא יודע ללמוד? אז הוא צריך להתחבר לתלמידי חכמים. אמר רבי אלעזר, כל שאינו מהנה תלמידי חכמים מנכסיו, אינו רואה סימן ברכה לעולם, שנאמר, אין שריד באהולו, על מה? אין שריד לאוכלו, סליחה. על כן, לא יחיל, לא ראה, כן. אין שריד לאוכלו, על כן לא יחיל טובו. אין שריד אלא תלמידי חכמים, שנאמר בשרידים אשר השם קורא. כן, אז לכן צריך להנות תלמידי חכמים מנכסיו. מה זה להנות תלמידי חכמים מנכסיו? איך מהנים תלמיד חכם מנכסיו? שהוא ייתן שעות. טוב, בסדר, לנו אין שעות לתת. נותן כסף. נותן כסף לתלמידי חכמים, אז זה נקרא, מה? כל... אז יש פה בעיה מה שאתם אומרים. זה הרי לא נכון לפי ההלכה. לפי ההלכה, אסור לקבל כסף על לימוד תורה. עושה מסחר. לא, זה נקרא עושה פרקמטיה לתלמידי חכמים. לא, ושמה בגמרא, במסכת כתובות, כתוב שצריך לעשות פרקמטיה לתלמיד חכם, ולהנות תלמידי חכמים מנכסיו. זה שני דברים. אז כן, פרקמטיה, הכוונה שאתה עושה איתו עסק. כן, עושה השקעה משותפת, אתה אומר, טוב, אני תשקיע, אני... עשה לך רווחים וכו'. זה מותר. מה? אבל מה זה להנות את הנחמים מנכסיו? לתת לו כסף? על לימוד תורה? לכאורה, איך אפשר לקבל כסף על לימוד תורה? זה דבר חמור מאוד. איך לקבל כסף על לימוד תורה? הרי תורה היא מן העליונים, כסף זה מהתחתונים, אתה הופך את התורה לעסק, איך אפשר? מה? טוב, בקיצור, אתה בעד זה שאדם יקבל כסף על לימוד תורה. זה נגד ההלכה, אסור לקבל כסף על לימוד תורה, למרות שכולם עושים את זה, ואני בכללם. מה? אלא מה? להנות תלמיד חכמים בנכסיו, בזמן הגמרא שעוד לא המציאו את היתרים האלה, אז למה התכוונו כשאמרו להנות תלמיד חכם בנכסיו? הכוונה לא שאתה נותן לו מתנה, אלא הכוונה שהוא משתמש בנכסים שלך, זה הכוונה. כן? הוא צריך למשל מקום כדי ללמוד תורה או כדי ללמד. אז לך יש סלון, אז אתה אומר לו, תשתמש בסלון שלי. זה נקרא להנות תלמידי חכמים מנכסיו. או? אבל שתהיה מזכורת על לימוד תורה, זה לא מצאנו אצל התנאים והמוראים, ובתקופה מאוחרת זה גם קיים. כן. על בסיס מה התירו? מאוד מעניין הדבר הזה. איך על בסיס מה התירו? זה המקור שדן בזה הכי הרבה, כלומר, המקום הנרחב ביותר זה תשובה ארוכה של התשבץ. רבנו שמעון בן צמח דורן מאלג'יר, אז הוא כתב תשובה ארוכה בנושא הזה של קבלת כסף מלימוד תורה. עכשיו, שם הוא מגיע למסקנה שהציבור צריך לתת מזכורת לרבנים ולראשי הקהל, ושהתלמידים יעסקו במלאכה קלה. איך הוא כותב? זה רחוק מאוד מלהיות מה שיש היום, אבל זה מה שהוא אומר. עכשיו, כולם מכירים את התשובה הארוכה הזאת, אבל לא יודעים מה כתב הרשבץ בעצמו על התשובה שלו. יש לו פירוש למסכת אבות, הרשבץ, שנקרא מגן אבות. ושם הוא אומר, תדעו לכם, שזה שאני כתבתי את התשובה הזאת, כדי להתיר לקבל כסף, יש לזה היסטוריה. אני הייתי במיורקה. מיורקה שמה, וגם בכל ספרד, אני וכל החברים שלי, כלומר, מי זה החברים שלו? הראשונים, כן? רבנו ניסים ורבי יצחק בר ששת, בקיצור, גדולי ישראל, אני וכל החברים שלי, היינו עסוקים במקצוע הרפואה. והתפרנסנו טוב מזה, ולכן יכולנו לעסוק בתורה. אבל עכשיו, שאני הגעתי אל הארץ הזאת, למה הוא מתכוון? לאלג'יריה, ופה הרפואה לא מפרנסת, ואני כבר זקן, ולא מצאתי פתרון ממה להתפרנס, ולא רק, אגב, למה הרפואה לא מפרנסת? אתם יודעים למה אני לא נמצא מפרנסת שם? כי כולם היו הולכים לכל מיני רופאי אליל ותרופות סבתא. אז, ואני לא, אם זה היה רק בי מילא, אבל כיוון שאני וכל החברים שלי כבר הגענו למקומות האלה, וכולם בבעיה, לכן לא הייתה לי ברירה אלא למצוא היתר. ככה הוא כותב. כן, זה בדיעבד. מה הוא כותב? זה, אנשים צריכים לזכור את זה. שזה לא המצב האידיאלי. אלא זה, מה אפשר לעשות? ככה זה. ככה זה עובד.
מה היה לזקן היה משלם לכל
התלמידים שלנו משלמים
לבית המדרש?
למה? תלמידים שהיה לזקן...
למה
הילל,
למשל התלמידים
שהיו
בבית המדרש,
שמה משלמים לבית המדרש? לשומר. כן, למה? הלל הזקן וכל התלמידים בימיו היו משלמים לשומר בית המדרש כדי להיכנס. עד כאן שאלתך. תשובה. כי לבית המדרש היו הוצאות. קפה, תה, ארנונה, מה? ופלים, מסגן. כל זה עלה הרבה כסף. אלא. זה לא היה בשביל הרב. ודאי שלא בשביל הרב. תראה, יש בגמרא סיפור מזעזע על שמעון בן שטח. שמעת על שמעון בן שטח? שמעון בן שטח לא סתם בן אדם, היה ראש הסנהדרין, נכון? ראש הסנהדרין. וואי, מעניין. אגב, הוא היה אח של המלכה. כן, אשתו, אחותו, זאת הייתה שלום ציון. מלכת ישראל, לא סתם. מלכת יהודה, האמת. והגיס שלו זה המלך, אלכסנדר ינאי. מסופר בגמרא שפעם אחת הוא קנה חמור מערבי, והוא מצא בצוואר של החמור אבן יקרה. אמרו לו תלמידיו, איזה יופי, עכשיו לא תצטרך לעמול לפרנסתך. עכשיו זה מעניין. זאת אומרת שהתלמידים לא חשבו שהם צריכים לפרנס אותו, הם שמחו בשבילו שסוף סוף הוא מצא דרך להיפטר מעול הפרנסה, כיוון שהוא מצא את האבן היקרה הזאת בצוואר של החמור. גם שם מסופר שהוא החזיר בסוף את האבן, כי הוא אמר, וכי בן שטח ברברה הוא, מה אני ברבר, שאני לוקח מרמאות, החזיר את האבן, והערבי הזה אמר, ברוך אלוהי שמעון. אמר בן שטח, רוצה בן שטח לשמוע ברוך אלוהי שמעון מכל ממון שבעולם. אבל מה שזה מוכיח, מה שאני מספר לכם הדבר הזה, מהו הרקע שאדם שיכול היה לכאורה, אם הוא היה מבקש מעם ישראל לתת לו כסף וזהב, היה מקבל מיליונים, ולא עשה כן. יש פה יערו. אדם שאין בו דעה, זאת אומרת שעוד לא מצא את עצמו, טבעי שיגלה ויחפש משמעות. יפה. נו, אז אם אדם לא זקן מובטל באלג'יריה, משמע שצריך להתפרנס באופן נורמטיבי, הלא כן? נכון, אני לא יודע מה זה נורמטיבי, אבל אני מתאר לעצמי. מה?
זה מה שהחזון משמר,
אז בסדר, אז בסדר, אז יש כל מיני סיבות. למשל, שאחרי השואה, הייתה בעיה שכמות אדירה של תלמידי חכמים נספו, ונשארנו בלי תורה, כמעט. ואז לא הייתה ברירה, היינו צריכים אחרי השואה לשקם את עולם התורה. בסדר, זה גם אחת הסיבות, לא אמרתי. גם הכסף משנה, רבנו יוסף קארו, צריך לזכור אולי את הדבר הזה. הרי נסביר מה הכסף משנה עשה. הרמב״ם כתב דברים קשים מאוד נגד אלה שמקבלים כסף על תורה. נכון? הם קשים ביותר. עכשיו, מה שהוא כותב בספר משנה תורה, שזה מספיק חריף של עצמו, זה כלום לעומת מה שהוא כתב בפירושו למשנה. בפירושו למשנה שם הוא משתלח כמה עמודים של דברים... מה? אל תעשה מטרה להתגדם, להתגלל בהם, ולא קרדום לחפור בהם, וכו'. אז שמה, הוא נכנס שמה מאוד חזק, ורבי יוסף קארו, בפירוש הכסף משנה על הרמב״ם, מביא את כל הטענות של הרמב״ם בפירוש המשנה. והוא דוחה אותם אחת אחרי השני. רוב הדחיות זה דחיות שכבר נמצאות בתשובה של הרשב"ץ. אבל בסוף, רבי יוסף קארו כותב, ואולי כל זה לא נכון. כל התחיות שלי. אולי כל זה לא נכון. אבל זה שיתירו, זה משום עת לעשות לשם בפירוט תורתך. עכשיו, צריך לדעת ש... ולכן, כתבו הפוסקים שבימינו מותר וכו'. אני לא אומר שזה לא מותר. זה מותר. היום זה מותר. אבל צריך לדעת דבר אחד. שמה שאמר הרמב״ם, שבגלל זה יחילו לשם, זה יתקיים. נכון? עכשיו אני אגיד לכם יותר מזה. אני רוצה להגיד עוד משהו על זה. אגב, החילול השם לא מוצדק, אבל לא משנה, מוצדק או לא מוצדק, אבל החילול השם יש. אבל יש עוד בעיה אחרת. ברגע שאתה מקבל כסף ממישהו, אתה כבר משועבד לו. אתה לא יכול לתת לו תוכחה. והראיה, שלפני מספר שנים, כשעמד על הפרק גירוש גוש קטיף, והיה צורך של תמיכת המפלגות החרדיות כדי להעביר את התועבה הזאת, אז אחד מחשובי הרבנים החרדים אמר, תן לי יבנה וחכמיה, כי הוא ידע שאם הוא לא מסכים, אז אין כסף ל-40,000 אנשים. בתי אב יפלו לעוני, ולכן נמכרה ארץ ישראל בכסף, בגלל שבלי זה לא הייתה תורה. זאת אומרת, כשהתורה לא יכולה להגיד את דעתה, ויהיה לה כסף, אין לך חילול השם גדול מזה. צריך גם לקחת את זה בחשבון. טוב, זה רק בדרך אגב. אז זה לא קשור לזה שצריך לתרום למכון מאיר, וצריך לתרום לתלמידי חכמים, וצריך לתרום, כי איך תהיה לי משכורת, בכל זאת. כן, בסדר. אז אחרי כתוב כאן, ואמר רבי יזה, כל שאינו מענה תלמידי חכמים מנכסיו, אינו רואה סימן ברכה לעולם, שנאמר, אין שריד לאוכלו, על כן לא יאכיל טובו, אין שריד לתלמידי חכמים, שנאמר בשריד מאשר השם קורא. אני מספר לכם. שבזמן רב שריר הגאון, רבנו שריר הגאון חי כ-100 שנה לפני הרמב״ם. רבנו שריר הגאון היה הגאון של ישיבת, איזה ישיבת? פומבדיטה, כמובן, כן? ישיבת פומבדיטה, ובימיו התחילו להתבסס מרכזי תורה בעולם היהודי מחוץ לבבל. ובעקבות כך, הכסף לא הגיע יותר לישיבות. כי כשאנשים היו שולחים שאלות מכל העולם כולו לישיבות בבל, אז הם היו גם שולחים שאלה וגם כסף. ביחד. אבל כשהפסיקו לשאול שאלות, גם הפסיקו לשלוח כסף. ואז רבנו שריר הגאון עשה מאמץ אדיר, והוא שלח מכתבים מהישיבה בבגדד לכל העולם כולו. ושם הוא מביא דברי תוכחה אל היהודים, הוא אומר, מה זה צריך להיות? תמשיכו לשאול שאלות ותמשיכו לשאול, לשלוח כסף. הוא אומר, כי בגללכם, בני בניהם של האמוראים צריכים לצאת אל המלאכות. טוב, זה עמדה הפוכה מזו של הרמב״ם. טוב, איפה היא? איך הגענו למצב שמותר לקבל כסף על תלמוד תורה? בגלל שמצאו היתר, מה זאת אומרת? מה? אז תסתכל, אם זה מעניין אותך בהלכות תלמוד תורה, ביורה דעה, תסתכל שם בסעיף שמדבר על זה. יש שם, בסימן רשמם ב' אני חושב, דברי הרמה. הרמה בהתחלה מביא, זה פסקה מאוד ארוכה ברמה, זה כמעט עמוד שלם. שם הרמה כותב כך, כל המעלה על די, כל המשים על ליבו שיעשות בתורה ולא יעשה מלאכה, הרי זה חילל את השם וביטל חייו מן העולם. בקיצור, מביא שם כל דברי הרמב״ם, שזה אסור, בשום פנים ואופן לקבל כסף על ליבותו. אחר כך הוא כותב, ויש אומרים, שמותר לראשי הקהל ולדיינים לקבל כסף מן הציבור, כי הם עסוקים בצורכי ציבור. סוגריים, תשובות הרשבץ. אחר כך, ויש אומרים, שהיום חייבים לקבל כסף על ראשי הקהל, מדוע? משום שיש בזה חילול השם אם אדם יעסוק במלאכה. שים לב שהדברים יתהפכו. סוגריים, מקור, רבנו יצחק אברבנאל פירושו למסכת אבות. ששם רבנו יצחק אברבנאל אומר שהיום, תגיד לכם, זה לא מכובד שהם יעסקו במלאכה. אתה הולך לרב, מה, והוא נמצא עם הקדחה עכשיו, זה לא יפה. כן, מה, הרב עם הקדחה, או עם מקל ספונג'ה, לא יפה, נכון? אז מצא הכבוד, צריך לתת לו כסף. אז ילך לזה יתאפל. אגב, ויש אומרים, מוסיף, יש אומרים, שכל זה באדם שאין לו כסף, אבל אם הוא עשיר, אז יותר טוב שלא יקבל כסף. ויש אומרים שגם במקרה כזה, שיקבל, כי ככה יוכל לא לעסוק במלאכתו, אלא להתפרנס ברווח. ויש אומרים שכל זה נאמר רק ברבנן, אבל לא בתלמידיהם. ואומרים שבימינו זה גם לתלמידיהם, משום שככה יוכל לעסוק בתורה ברווח. סוגריים, בית יוסף. אחר כך, אתה מסתכל בנושא כלים, במרשל, אומר שיש אומרים שחייב אדם לקבל כסף כדי לעסוק בתורה. כי אם לא, אז התורה תתבטל מישראל. ועיין בספר בניין עולם שיצא בבני ברק לפני כ-40 שנה, שכותב שמי שאומר שהוא רוצה לא לקבל כסף כדעת הרמב״ם, זו עצת היצר הרע, שחייב אדם לקבל כסף על זה שהוא לומד תורה. בסדר? אתה רואה את ההשתלשלות? זה מאוד מעניין. כן? דברים. פשוט על ידי תוספת של שלוש אותיות, ו' י' א', ויש אומרים, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. כן. עכשיו, באמת, אז מה האמת? האמת היא שאפשר לעשות מה שרוצים בתנאי אחד. שאתה מרגיש רע. כלומר, אם אתה מקבל כסף, תרגיש רע שאתה עברת על דברי הרמב״ם. ואם אתה מחליט שאתה לא מקבל כסף ואתה עוסק במלאכתך, אתה צריך להרגיש רע שיכולת ללמוד יותר. ההרגשה הרע היא דבר חשוב מאוד, כי זה שומר על ההכרה המוסרית. לעומת זה, מי שאומר, תשמעו, כדאי ללמוד תורה, שמעתי שמקבלים הרבה כסף. אז זה ודאי, אף אחד לא יתיר. טוב. גם בשולחן ערוך, סימן תקוף למדווה, הוא כותב שאחרי שמסיימים ללמוד בבוקר, צריך ללכת לעבוד כדי פרנסתו. זה נכון. ויש מהמפרשים שהקשו על השולחן ערוך, אמרו, למה שלא ילמד תורה? יותר טוב. טוב. פנה. כן, בגמר. ואמר רבי אלעזר, כל שאינו משייר פת על שולחנו, אינו רואה סימן ברכה לעולם. שנאמר, אין שריד לאוכלו, על כן לא יחיל טובו. זאת אומרת, אתה אוכל, תשאיר לחם. למה תשאיר לחם? כי אם אתה לא משאיר, זה סימן שאתה לא, לא מסתכל על העולם ביד רחבה. כלומר, אתה רוצה לאכול את הכל. אם אתה רוצה לאכול את הכל, אז אתה חי בצמצום בסופו של דבר. זה נקרא צמצום. כי אתה לא משאיר תוספת. זה כמו אדם שמרוויח משכורת כלשהי, והוא לא עושה שום חסכונות. אז הוא חי בעולם שבו הכל זה אחד על אחד. כל שקל יש לו הוצאה. אז אין פה ברכה. הברכה זה כשיש תוספת. למשל, הגמרא אומרת, נשפח יינו, סימן נפה לו. אדם יש לו יין בכוס, ויש כל כך הרבה יין שזה נשפח לו. כן? זה סימן ברכה, זה טוב. סימן שהוא לארג'. מי שמתנהג בלארג'יות, דהיינו ברוחב לב, אז הוא מזמין את המשך הרוחב הזה. מי שכל הזמן עושה חשבון על כל שקל, אז באיזשהו מקום אומרים לו, טוב, יש לך מספיק. אז אין ברכה.
זה חוסך, זה לא סלארג'י.
מה? מי
חוסך?
הלארג' הוא גם חוסך. כי הוא לארג' לחסכונות. הוא נותן למישהו אחר מאשר עצמו, מאשר לרגע. הוא לא נותן לרגע, הוא נותן לעוד. אז על זה מקשה גמרא, ואמר רבי אלעזר, כל המשאר פתיתים על שולחנו, כאילו עובד עבודה זרה. זה ממש הפוך. שנאמר, העורכים לגד שולחן, והממלאים למני ממסך. שימו לב, איך נקראות העבודה זרה האלה? גד ומני, נכון? מני וגד. כתוב. האורחים לגד שולחן, והממלאים למני ממסח. כן? לקשיה. זה גמרא. כן. זה פשוט, נכון. לקשיה. הדעיקה שלמה בעדה, הדלקה שלמה בעדה. זאת אומרת, מה שאסור זה לקחת לחם שלם ולהביאו. שזה כמין עבודה זרה. אתה לוקח לחם, מביא אל השולחן. אם אתה מביא אל השולחן, אז זה כאילו הפכת את השולחן למקום עבודה. מין מזבח כזה. אז זה כעבוד עבודה זרה. ומה? מה שאסור זה להביא לחם לשולחן. לא, אחרי האוכל. ואמר רבי אלעזר, כל המחליף בדיבורו, כאילו עובד עבודה זרה. כיוון שהדברנו על עבודה זרה, אז ממשיכים. כל המחליף בדיבורו, כאילו עובד עבודה זרה. מה זה מחליף בדיבורו? משקר. מי שמשקר. כן? אז שואלים אותך, אני יודע, מה שעה? אתה במקום לענות השעה הנכונה, אתה עונה שעה אחרת. זה משקר, נכון? כל המחליף בדיבורו, כאילו עובד עבודה זרה. מאיפה הוא יודע את זה? כתיב הכה, כתוב כאן. והייתי בעיניו כמתעתע. מי אמר את זה?
זה יעקב ורחל.
יעקב אמר את זה לרחל? אבל הוא לא הכיר את רחל עדיין כשהוא אמר את זה לרבקה, נכון? לא צריך להחליף בדיבור. כן, אז אומר, והייתי בעיניו כמתעתע. יעקב אומר לרבקה שהוא יהיה כמתעתע, מתי? כשהוא הולך לשקר, נכון? והוכתיב הטעם, כתוב בירמיהו, הבל המה מעשה תעתועים. על מה אמר את זה ירמיהו? על עבודה זרה. הבל המה, מעשה תעתועים. אז מכאן אתה לומד שכל מי שמשקר, כאילו עובד עבודה זרה, זה נקרא מתעתע, זה נקרא תעתועים, זה אותו דבר. מסקנה, יעקב אבינו, אבי האומה הישראלית, שהיא האומה העיקרית שנלחמת בעבודה זרה, אז הוא עובד עבודה זרה? הוא כעובד עבודה זרה? זה סביר? מה פתאום? מה פתאום? מה אמר יעקב אבינו? והייתי בעיניו כמתעתע. אני באמת לא. כן? כי באמת זה צודק מה שאני עושה. זה אפילו לא שקר. אני באמת עשה בנך בחוריך. אבל הייתי בעיניו כמתעתע. הוא לא יבין למה אני עושה את זה. והראיה שאני צודק בפסוק הזה, בפירוש הזה. פשוט צריך לקרוא בירמיהו. אתם יודעים מה כתוב בירמיהו? הבל המה, מעשה תעתועים, לא חאל לחלק יעקב, כי יוצר הכל הוא. זאת אומרת, כשירמיהו אומר על עבודה זרה שהיא תעתועים, הוא אומר, אבל זה לא כך, חלק יעקב. מי זה חלק יעקב? הקדוש ברוך הוא נקרא חלק יעקב, נכון? חלקי השם אמרה נפשי. כן? מישהו גורלו של יעקב, חלק יעקב, חלק ונחלה. אז הבל הם המעשה תעתועים, לא כאלה, לא כמוהם, חלק יעקב. למה? כי יוצר הכל הוא. עכשיו, מה זה עונה לשאלה? קודם כל אתם רואים שירמיהו, כשהוא אמר עליהם, הבל הם המעשה תעתועים, הוא יודע מיד מה השאלה שמבצבצת. אני אומר עליהם תעתועים, מה אני אעשה עם אבינו הקדמון שאמר כמתעתע? נכון? כלומר, הקושיה שאני מקשה, ירמיהו כבר הרגיש אותה. ולכן הוא עונה, לא חאל לחלק יעקב. כי יוצר הכל הוא. מה זה קשור כי יוצר הכל הוא? איך זה מתרץ את הקושיה? שיעקב מותר לו לשקר? אלא, שקר זה ללכת נגד האמת. האמת זה הכללי, השקר זה פרטי. אתה הבא, מפרק את האמת לחתיכות, ואתה לוקח חתיכה, זה השקר. אבל כשהשקר הוא בא דווקא מתוך חשבון הכל, אז זה כבר לא שקר. אז זה מה שאמר יעקב, כי יוצר הכל הוא, אני משקר בשביל הכל. אז זה בסדר, זה כבר לא שקר. מובן? טוב. שלום, מה דעת הרב לגבי קבלת מלגות ללומדי תורה, לפי האמת של זמננו ולפי המצב? אני אומר, זה מותר לקבל. אבל צריך להבין, השאלה היא, זה שמותר לקבל, זה בגלל שהמצב מלכתחילה מעוות. זאת אומרת שזה כמו שיש הלכות לגבי העבדות. יש הלכות עבדים, נכון? זה שיש עבדים זה טוב? לא, עבדות זה דבר רע. אבל אם כבר יש עבדים, אז יש הלכות עבדים. נכון? מלחמה זה דבר טוב? לא. אבל אם כבר יש מלחמה, יש הלכות מלחמה. לקבל כסף זה דבר טוב? לא. על תורה? זה לא טוב. אבל אם כבר זה קיים, אז יש הלכות. איך עושים את זה? בסדר? נשמע מעוות לחלוטין. להרגיש לו בסדר? מה? אנחנו עובדי אליל המצפון? מוסר זה לא מצפון, אם כבר מצפון הוא יצר הרע. יש אומרים, נשמע שמסובבים הכל באופן לא מוסרי על מנת להתאים לאינטרסים האישיים, מה שמנוגד לתורה. טוב, אז פה צריך קצת לעשות כמה תיקונים, בהחלט. קודם כל, היש אומרים זה לא סתם, יש סברה מאחורי היש אומרים. רק אני צגתי בצורה משעשעת והומוריסטית את האופן שבו הלכה השתלשלה, אבל לא שזה בא להגיד שהם עשו את זה מסיבות שליליות. עכשיו לגבי אליל המצפון, המצפון זה בכל זאת דבר טוב, כי זה מראה על רגישות. זה כמו שלמשל מצאנו בכמה גזרות דרבנן, שאפשר לפעמים שחמים מבטלים את הגזרה אם אתה מודע לבעיה. זה משל אומרים לך, תשמע, זה אסור באופן הזה, אבל באופן הזה זה מותר. נתן לכם דוגמה, איסור מוקצה. אסור בשבת לטלטל מוקצה. כלומר, אני אקח חפץ של מוקצה, אסור לקחת אותו מפה לשם. אבל, טלטול מן הצד מותר. זאת אומרת, אם המרפק ככה, מותר. אז מה השתנה? אז הזזת אותו. כן, אבל אתה מודע לבעיה. כלומר, המודעות לבעיה היא הופך, זה בדיוק מה שחכמים רצו שתשיג. כי אם אתה מודע לבעיה, אתה לא תעשה גם את הדבר האסור. למשל, אתה לא תשתמש בחפץ, אני יודע, במברג. המברג הרי הוא אסור מחמת מלאכה. אם תזיז אותו בשינוי, אין סכנה שתבוא להבריג. זה הכוון. אז לכן, הצו של המצפון, יש לו גם ערך מוסרי, בסופו של דבר. אבל אני אהבתי את הניסוח של השאלה, ואת ההתקוממות המוסרית שבאה לידי ביטוי בה. טוב, הלאה. ואמר רבי אלעזר, כל המסתכל בערווה, קשתו ננערת, שנאמר, עריה תעור קשתך. מה פירוש הדבר? מסתכל בערווה, מי שכל הזמן יש לו, הראש שלו מלא מרעיונות של עריות. או כפשוטו, שמסתכל בערווה, כן, שלצערנו הרב, היום זה קיים הרבה, הספרות הפורנוגרפית וכדומה באינטרנט וכו'. אז מה אומר רבי אלעזר? כל המסתכל בערווה, זה אומר שכל הזמן הוא בנוי על ההסתכלות הזאת, אז הכוח של הקשתו, כוונה הכוח המיני שלו, נחלש. דווקא מפתיע, נכון? הרי כל הדברים האלה זה כדי לחזק את הכוח המיני. אז, אבל זה נכון, אנשים שרגילים לראות מראות לא צנועות, בסופו של דבר הם איבדו רגישות מסוימת, משהו מת אצלם, משהו נהרג אצלם. ולכן, זה מה שאומר כאן רבי אלעזר. צריך להיזהר בזה. ואמר רבי אלעזר, לעולם הווה קבל וקיים. כלומר, תשים את עצמך בצד, אל תבליט את עצמך. למה? כי על ידי שאתה קבל, כוונה, שאתה תהיה בחושך, קבל בארמית זה חושך. אמר רבי זרע, אפנה למתנינה, בית אפל, אין פותחין לו חלונות לראות נגעו שמה מינה. פה יש שאלה יפה, מה משותף למרותיו של רבי אלעזר המובאות אצלנו? טוב, זה הסברנו, כל הקשר בין המאמרים השונים של רבי אלעזר. רק לא הסברתי את העניין של המסתכל בערווה, ולא הסברתי העניין של לעולם יהיה קבל וקיים. כי מה הקשר? למה זה מובא פה? האמת היא ככה, זה לגבי מדוע הביאו כאן כל המסתכל בערווה קשתו נערת, לא יודע. באמת לא יודע למה הביאו את זה כאן. אבל מה שכן ברור, מדוע ההמשך של לעולם יהיה קבל וקיים, כי זה מתקשר אחר כך לחזרה אל הנושא שלנו, שהוא מהו הנושא שאנחנו עוסקים בו כל הזמן? תחיית המתים, נכון? אז באמת, אנחנו נראה שיש קשר בין האמירה הזאת לתחיית המתים. אולי גם עניין של המסתכל בערווה זה קשור לפי מה שאנחנו נראה עכשיו. כן? אמר רבי תבי, אמר רבי יושיע, מי תכתיב שאול ועוצר רחם, ארץ לא שבעה מים, וכי מה עניין שאול אצל רחם, אלא לומר לך, מה רחם מכניס ומוציא? כן? אדם אל הרחם מכניס את הזרע, והוא מוציא ולד. אף שאול מכניס ומוציא. השאול זה הקבר. ועלו דברים קל וחומר, ומה הרחם שמכניסים בו בחשאי? מוציאים ממנו בקולי קולות. כשהוולד יוצא, יוצא וואו. שאול שמכניסים בו בקולות, כן, כולם בוכים בהלוויה, אינו דין שמוציאים ממנו בקולי קולות. מכאן תשובה לאומרים, אין תחיית המתים מן התורה. על ידי זה, אם כן, חזרנו אל הנושא. עד כאן להיום, נא להחזיר את הדפים.